פרשת השבוע, פרשת יתרו. עם ישראל סוף סוף זוכה למעמד תורה. עם ישראל מקבל שלוחות הברית, ובהם כידוע עשרת הדיברות. על ההכנה למתן תורה אפשר ללמוד מהפסוקים הראשונים של פרק י"ט. אומרת התורה, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד הר. לכאורה הפסוק מיותר, שהרי כל הנתונים הגיאוגרפיים נאמרו לנו כבר. על החניה של עם ישראל ברפידים סופר בסוף פרשת בשלח. גם העניין של התורה להדגיש לנו על החניה של עם ישראל אל נגד הר. אז באמת צריך להבין שבתורה הקדושה גם ציוויים טכניים יכולים להיות בעלי משמעות עמוקה, אם נבין אותם כמו שצריך. אז מבאר האור החיים הקדוש שהפסוק תומן בחובו שלושה תהליכים שעם ישראל צריך לעבור בנפש שלו על מנת להיות ראויים לקבל את התורה. אז כמו שאמרנו, החניה ברפידים יכולה להיות מיוחסת לחניה גיאוגרפית סתמית, אבל חז"ל רוצים להעלות אותנו קומה. כשישראל חנו ברפידים, מסופר שהיו באיזה סוג של משבר. עם ישראל נמצא בלי מים במדבר. העם מתקשה לקבל את המצב ופונה למשה רבנו בטענה, אם אין לנו מים עכשיו, אנחנו לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. אם יש לנו, נאמין בו. לכאורה, עם ישראל הנתון במצב של חולשה, של רפיון. זאת גם משמעות החניה של ישראל ברפידים. מין מצב של רפיון ידיים. אז באמת, השיעור העמוק שאנחנו צריכים ללמוד מפה, שהחזקה בערכים מהותיים בחיים, בגלל רווח אישי, פסולה. לפעמים אנחנו מתקרבים לתורה בזכות הצדדים הנחמדים יותר שבתורה. כן? אז השיעור הראשון שעם ישראל עובר, זה שהתורה, הדרך לקבל את התורה, היא דרך עמל, הקרבה. ויסעו מרפידים, כדי לקבל את התורה, צריך לצאת מאזור הנוחות, לנסוע מרפיון הידיים. התנאי השני, קשור לעניין החניה במדבר. ויחנו במדבר, אומר האור החיים הקדוש, לשון שפלות וענבה. כמו במדבר שכולם דורכים, כך עם ישראל צריך לקבל את יסוד הענבה שמלומד פה. צריך להבין איפה נמצא העניין האישי אצל כל אחד ואחד. האם הוא במרכז או שהוא חלק מהעם? האם אני דואג לעצמי, לקרובים שלי, שיש לי ערכים ושאיפות גדולות יותר מזה? זאת באמת הגבורה שאנחנו רואים היום מהחיילים שלנו שנלחמים בעזה, בגבורה קדושה. באמת יוצאים, עוזבים הכל, כדי שאנחנו נמשיך את החיים שלנו כרגיל. אז באמת צריך ענווה כדי להשתייך לעם. צריך ענווה כדי לקבל את התורה. זה התהליך השני שעם ישראל עובר בחנייה שלו במדבר. תנאי שלישי, נלמד בפסוק שדיברנו עליו, כן, צריך לעשות דקדוק בפסוק. פסוק פותח בלשון רבים, ויסעו, ויחנו, מסתיים במילים, ויחן. ויחן שם ישראל נגד הר. למה עבר הכתוב בלשון רבים, לא יחיד? רש"י מביא דברי חז"ל, ויחן כאיש אחד בלב אחד. כל מקום שישראל חנו, היו ביניהם ריבים. שם ישראל חונה נגד ההר, הוא נמצא באחדות מוחלטת. נמצא שאנחנו רואים לקבלת התורה שנפנים את ערך האחדות ונקיים אותו. זה באמת מלמד אותנו האור החיים הקדוש שכדי להיות ראויים לקבל את התורה דרושה מאיתנו הקרבה, ענווה ואחדות בתוכנו, בעם ישראל. אז נסיים בעצה מעשית בעניין האחדות שנלמדת מאחת הדיברות. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לא תעשה לך כל פסל. לכאורה נראה ציווי מובן ופשוט, אבל בהתבוננות נוספת צריך לברר למי מכוון הציווי הזה. כלפי מי נאמרו הדברים? האם הדברים נאמרו רק לפסלים? אנשי מקצוע שעוסקים בפסלים? שהקדוש ברוך הוא רוצה להזהיר כל אדם שסתם פתאום איזה יום מתחשק לו לצאת ולבנות פסל, שלא לעשות את זה. מזכיר לכם שעל עשרת הדיברות אומר רבנו סעדיה גאון שהם כוללים את התורה כולה. אז יכול להיות שבאחד מעשרת הדיברות שכוללים את התורה כולה נאמר ציווי למיעוט כזה שבעם. כדי להבין את הדברים לעומק צריך להבין את משמעות המושג פסל, מכך את המסר שעומד מאחורי הציווי. אז אפשר לומר שפסל, פסל שמפסל, פסל בעצם מקבע המציאות, משאיר אותה כמו שהיא, לוקח איזה נקודה זמנית מסוימת ספציפית שהוא רואה בעיניו או בדמיונו, מציאות שלא ניתנת לשינוי. הפסל מציין סטטיות וקיבעון הנוגדים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו תמיד להתפתח, לצמוח, כמובן תוך שמירה על ערכים חשובים, על קביעות, על יציבות בחיים, אבל תמיד להמשיך להתקדם בלי פסיביות, בלי עמידה במקום. אז אני אגיד לכם יותר מזה, לפעמים אנחנו בעצמנו הפסלים, בכך שאנחנו מקבים, מפסלים דעות, אנשים, מצבים מסוימים, פי מבטנו החיצוני, פי דעות קדומות שיש לנו. תוך כך אנחנו פוסלים אותם. כי באמת, לפעמים אנחנו לא פתוחים מספיק על מנת להקשיב לדברי האחר, לקבל את האמת שיש בדבריו, להודות לו שהוא צודק. באמת, לכאורה נמצא שכולנו, במובן מסוים, פסלים, שאנחנו נשארים מקובעים בארבע אמות של עצמנו. אז ברזת השם שנזכה לשנות גישה, להתפתח, לצמוח, תוך כך להביא אחדות וגאולה שלמה. שבת שלום.